הפרעת קשב, תוכנית שישית, שלום שלונסקי.
שלום רב.
טוב לראות אותך, התגעגעתי, היינו בהפסקה מתודית.
נכון, בכל זאת הגענו למרות הכל.
בהפסקה מטעמי
בריאות, בוא נאמר.
כן, אבל אנחנו כאן, ואתה נראה טוב ונשמע טוב כמו תמיד. ואנחנו נזכיר רק שאנחנו ברדיו הפתוחה, עם המפיק שלנו תומר שלזינגר, ואפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי לאחרונה, אז כן, תחפשו אותנו גם שם.
אני רוצה לומר שבדרך כלל אנחנו נמנעים מנאומים חוצבי להבות, וישר מתחילים בתוכנית. הפעם קורה דבר, יש באמת משבר חוקתי, איום, סוג של איום על הדמוקרטיה, לפחות ויכוח גדול לגבי רפורמת המשפט, והציפייה שלנו מהעיתונאים, צאו מהפוזיציות שלכם, תבדקו את החומר, תבדקו את העובדות, תהיו מדויקים למען השם, זה באמת גורלה של מדינת ישראל, זאת פעילות שהיא אולי עומדת בניגוד להכרזת העצמאות, יש לזה ויכוח גדול, אבל יש פה מבחן אמיתי של העיתונות, שאנחנו עומדים על עובדות ועל קרקע איתנה, ולא מדברים על מה שאנחנו מאמינים, אלא על מה שאנחנו, ברור לנו שאמור לקרות, ואם לא אמור לקרות, צריך מאוד להיזהר בתחזיות, אבל תחזירו את האמינות לעיתונות.
כן, וצריך להגיד שיש כבר כאלה שאתה רואה שהזמן והעת הזאת עוזרים להם לצאת מהצללים אל האור, ולהיות מאוד ברורים, זאת העיתונות שלנו, אנחנו לא מפוזיציה, אנחנו גם לא ננסה להקהות לשייף את הצדדים. למשל בחדשות 12, שתמיד מאשימים אותם, נכון, שהם הולכים בין הטיפות, מיינסטרים וכולי, קוראים לזה עכשיו הפיכה משפטית. למה? לא כי הם נגד הממשלה, כי זה הפיכה משפטית. כך הם מנתחים את זה, לא רפורמה, ולא מילים מכובסות כאלה.
בדיוק, כאילו, מכונת הכביסה הפסיקה לעבוד.
מכונת הכביסה הפסיקה לעבוד.
למרות שגם בערוץ 12 יש עוד אנשים שנדבקים לפוזיציה, אבל נמשיך בהמשך.
אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים גם לראות עיתונאים ליברליים מהימין, אם הם חושבים שזה לא בסדר, אם חושבים שזה בסדר, זכותם. אם חושבים שזה לא בסדר, תצאו ותגידו מה לא בסדר. זאת העת לומר את מה שאתה חושב.
אוקיי.
קרי.
כן, בינתיים יש לנו שר תקשורת, שלא מבין שתפקיד של שר התקשורת הוא פס רחב, תדרים, שזה עיקר העבודה. הוא חושב שהוא שר התקשורת לענייני תוכן, והוא בא לעשות סדר. שגם זה, אתה יודע, אבל הסגנון, הדיבור, חוסר העקביות, חוסר המתודולוגיה בהחלטות, למה לעשות את זה, מבוסס על מסמך קהלת, שלא מבינים, לא מכירים את השוק, ובעיקר חושבים שתחרות בתקשורת היא דבר טוב. היא לא. היא גורמת נזקים, ואנחנו נראה לכם אחד באחד בהמשך התוכנית, אבל בואו נראה איך הוא מתייחס קרי למתנגדים שלו.
לחבר כנסת מיש עתיד.
אמרתי שאתה בגימטריה 777, ואל תבוא שטוי למליאה, כי אתה מדבר כאן שטויות.
אמרת שטוי.
תודה.
כי הדברים שאתה מדבר על זה כאילו כמו שאתה שטוי, נכון?
סליחה, יש לי זכות להגיב על זה? לא נראה לך סביר?
צריך להגיד, לא נתנו לו להגיב על זה. זאת אומרת, אחר כך הוא עלה לדוכן, אבל כאן זה המקום שיושב ראש הכנסת.
אני רוצה להגיד ששבע, שבע, שבע זה חר הקוניאק, אבל לא חשוב.
אבל זה גם מטוס, צריך להיות די טוב, אני חושב.
נכון, מטוס גדול. אבל לא התכוון לקוניאק, לא למטוס.
לא יודע מה קרי שאתה לפני הדיון, אבל באמת, קודם הוא קורא לכל מי שמתנגד לרפורמה המאוד מחורטטת והלא רצינית שלו בתאגיד, שלא מבוססת לא על עובדות ולא על תוכניות ולא על מחקר, הוא קורא להם ערב רב. עין השביעית, בדקו ערב רב, זאת אמירה איומה, אני חשבתי שזה סתם המונים או משהו, ערב רב זה בוגדים שמתחזים ליהודים כדי להשמיד את עם ישראל.
זה עבר בתקשורת, אם לא עין השביעית, אף אחד לא בודק את זה, לקרי כנראה מותר הכל, אין מנו ציפיות.
בדיוק, התרגלנו לשרים שלא עושים עבודה רצינית.
אבל תשמע, מה שמדהים אצל קרי, שהוא בחור רציני, הוא לא בחור טיפש, הוא ידען,
הוא רהוט מאוד.
הוא רהוט, עם תפיסת עולם, פה הוא בא עם תוכנית שלא ברורה, אף אחד לא מביא למה השנאה לתאגיד, אפשר לחשוב מאיפה זה בא, הנייר שעליו מבוסס את התוכנית שלו, לא רציני, אין שם כלום.
הוא הודיע לסיבת עיתונאים ביטל, החום בוטל, שוטים קריס, כן. כל יומיים יש הודעה חדשה שמבטלת את הקודם.
אבל אני מציע לאנשי התאגיד ולכולם להיות ערים, כי זה בחוק ההסדרים, והם לא מתכוונים לוותר כל כך מהר, ואם המהפכה המשפטית תלך, גם העניין הזה יעבוד. הלאה, עוד סיפור.
ג'יי פי מורגן, הבנק הזה, שבדרך כלל לא כך מעניין אותנו, רוב הישראלים לא יודעים עליו.
אין להם מושג, זה בנק השקעות, גם אני לא מבין מה זה בהבדל בין בנק השקעות, ובנק רגיל, לא מבין.
הפך להיות נייר הלקמוס של העיתונות בישראל. קודם, איזה אנליסט שם פרסם חוות דעת שלו, בנדמה לי בוול סטריט ג'ורנל, העיתונאים אצלנו שתומכים במהפכה.
חוות דעת של אנליסט אחד.
אנליסט אחד, לגיטימי. תפסו את זה, קפצו על זה כמוצאי שלל רב, עמית סגל, גלובס, הכריזו, הנה אתם רואים?
רואים שאנחנו מדברים על פוזיציות.
זה ממש פוזיציה.
כן.
ואז באה מיטתו של סגל עמליה דואק, וסתה...
רגע, שנייה, בואו נאמר מה שהיה עם סגל, גם סגל, אבל לא רק סגל, גם ראש הממשלה, לקח את העמדה הזו, אמר, בבקשה, תראו מה הוא חושב על הרפורמה המשפטית, כולם תוקפים אותנו, תראו מה קורה. הנה, בנק ההשקעות הגדול. ועמית סגל, איך הוא קרא לזה, רעש?
כן, היו לו כמה התייחסויות בהקשר הזה, הוא גם חזר על זה אחר כך, ואז באה מיטתו עמליה דואק, פרסמה את הדוח האמיתי.
כן, ביום שישי בבוקר, אתה קם ביום שישי בבוקר, לפני הקרסון,
וזה עבודה עיתונאית אמיתית.
פי.ג'יי מורגן, כאילו, אוקיי.
ושם מסתבר שהם גם אומרים שיש, הם לא סוגרים את...
יש קטסטרופה, לא.
לא קטסטרופה, אבל הם אומרים, זה יכול להשפיע על החשש להשקעות, עושים השוואה למה שקרה בפולין כחלק מתהליך, זאת אומרת, הם עושים עבודה רצינית, מה אומר סגל, ואחריו מגל, ואבישי בן חיים, כן, דף המסרים, זה לא שהם חוששים בג'יי פי מורגן מהרפורמה, הם חוששים מהתגובה לרפורמה, זאת אומרת, מהמחאות. נוזלת כלכלה.
שמע,
לא רציני פה, פשוט.
זו הייתה דוגמה א' לעבודה עיתונאית של עמליה דואק, שהוציאה את הדוח הזה, אבל בוא נאמר, גם הדוח של ג'יי פי מורגן, זה לא תורה מסיני.
נכון.
יכול להיות כזה, ושבוע הבא יכולים להוציא דוח אחר. הניחוש שלי, האנליסטים שם, לא יודעים יותר ממה שתומר, אתה ואני יודעים על התוכנית.
ממה שתומר בטוח. אני בדרך כלל בדברים האלה, בכספים.
לא, אבל אני אגיד לך מה, יש לנו ניסיון. על מה הם מסתכלים? מה הגדולה של האנליסטים בין היתר?
מסתכלים על התמונה הגדולה.
שהם מסתכלו בעבר על מקרים כאלה. ואומרים כולם שמדינות שמצמצמות את זכות החופש של... מצמצמות זכות בית המשפט העליון והכל, משפיע בדיעבד גם על הצמיחה.
חוק כלים שלובים.
כולם מכירים את הדבר הזה. זה לא חדש. תסתכל על מדינות שמרניות, תסתכל על מדינות פרו-דתיות.
קומוניסטיות בעבר.
איפה שיש פחות חופש פרט וזכויות אדם, יש פחות צמיחה. ככה זה למעט במדינות טוטליטריות כמו סין, וגם פה יש משבר. אז הדבר הזה מאוד מאוד ברור, אבל ראית את התגובה של העיתונות, ועל זה אנחנו מדברים, פתאום לא נורא, וגם ראש הממשלה לא מתבייש להגיד, כן. אני לא מקבל את חוות הדעת הזאת.
יש עכשיו קטע כזה, שבמקום להילחם בעובדות, עם עובדות נגדיות, נלחמים בוואטאבאוטיזם בפוזיציה. הבוקר, הכלכלנית הראשית של משרד האוצר, הוסיפה חוות דעת ש... הרפורמה, לו תעבור, יכולה לפגוע, לשנות את התחזית של הכנסות המדינה. מה אמר מנכ״ל משרד ראש הממשלה? אני אביא לך כלכלנים אחרים. איזה יופי, נחליף את היועץ המשפטי, את השופטים, את הכלכלנים. נמצא מישהו שיגיד מה שאנחנו רוצים. זאת שיטה טובה לנהל מדינה.
פה לא יעזור, הדעה הכללית היא די ברורה, ואני אומר, היא מבוססת על היסטוריה וניסיון. אפשר להגיד מה שרוצים, אי אפשר לעצור את הגל הזה. מה הלאה?
אנחנו מדברים על הפרשה המרכזית אולי שנידונה השבוע בתקשורת, פרשת כימי. עכשיו, יש פה באמת איזו תופעה.
לא רוצים לדבר קודם על בסרגליק?
בסרגליק, אתה רוצה קודם? בוא נדבר על בסרגליק.
בסרגליק, כן. שמע, הבן אדם אין בושה, מה שנקרא, עושק אלמנות.
כן.
הסיפור ידוע, הרצח של... משפחת וולקוב.
מחולון,
הרצח של הבעל וולקוב, הוא בא לאשתו ולביתו, ואמר להם, אני אטפל בזה. למרות שיש פרקליטות, ויש עורכי דין.
וכמה לקח? כמעט מיליון שקל?
כן, הם קיבלו 900,000.
קיבלו 900,000, לקח משהו כמו 600,000.
600,000, בלי שום בושה. ואחר כך הוא מגיע.
והוא אמר, עשיתי הרבה עבודה, הופעתי בתקשורת, שמעת את זה? מיד התייצבתי, הופעתי, אגבתי בתקשורת, עבודה קשה.
החזיר צ'ק של 468, עכשיו אין מחילה, גם מחזיר את 600,000 וכנראה יחזיר. זה מעשה מנוול.
כן.
עכשיו, למה אני מדבר על זה? כי פה התקשורת חזית אחת. זה מאוד קל לצאת נגד, וזה ברור, הוא האיש הרע, הוא חוטף מכל כיוון.
אין פה פוזיציה, חמלה היא משותפת.
אז אני אומר, פה כולם גיבורים, אל תהיו גיבורים פה. תהיו גיבורים בדברים אחרים שצריך להתבסס על עובדות, נגד הפוזיציה שלכם לפעמים. בסר גליק, כולם פה גיבורים, זה רק שמות תואר. להגיד עליו, ראשי קלמנות, מנובל, רשע.
כן, אגב, אני ראיתי שאדווה דדון הולכת להביא בסוף השבוע, נדמה לי, עוד סיפורים. ברור, מי שעושק פעם אחת כנראה לא עושה את זה. לא,
אמא שלי ביידיש הייתה אומרת על אחד כזה, ארז הקליינט. הוא קליינט, אני מודיע לך שבבדיקות יגלו הרבה דברים.
רבו הרבה דברים.
איך אני, איש לא טוב.
איש לא טוב. אבל כימי זה סיפור יותר מורכב. תראה, איילה חסון הביאה סיפור. הסיפור הזה הוא סקופ, לא משנה מאיפה הוא הגיע, לא משנה אם יש פוזיציה למקור, מקורות יש להם אינטרסים, זה סקופ.
ואיילה סקופרית.
ואיילה סקופרית, משחר נעוריה נקרא לזה. בקשר
לפוזיציה, כן, נכון,
סקופרית. אבל מאז יש איזה עניין שיותר ויותר אנחנו מבינים, שלא את כל הפרשה עדיין הבנו, לא הכל נבדק. נכון, הוא עשה טעות ופשלה שהוא המליץ עליה, זה ברור, אסור היה לו. לא ברור לנו, וטוב שהתפטר, אבל עדיין, הבן אדם עובר לינשטרנט מהקשים שהיו פה, ואיילה חסון כל הזמן רומזת שיש עוד סיפורים, אבל לא מביאה, והיא לוקחת את זה אישי, והיא מתרגשת, אולי נשמע רגע,
אפילו לא רק, אתה יודע, נשמע את איילה,
נשמע איך היא מגיבה לזה, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים.
שיש אין ספור עניינים שקשורים בו, בתחומים של נשים, וזה דבר שהוא מדהים, ואני מדברת בתור ילדה שעברה תקיפה, והחייתיות הזאת, כל דבר, זה כן ביבי וזה לא ביבי. אנשים פשוט ירדו מהפסים, חיות טרף.
טוב, אז צריך להגיד, יש לי אמפתיה מוחלטת לתקיפה שאיילה עברה, ואני אומר, הדמעות הן דמעות אמת, אבל המקצוענות העיתונאית מחייבת אותה להיזהר בקביעות שלה. היא אומרת שיש אינספור סיפורים עליו, היא לא הביאה עוד סיפור, קצה קצה או שסיפור נוסף. עכשיו, יש הבדל גדול בין...
גם בסיפור עצמו, לא ברור בכלל. הוא טוען שהיה רומן ביניהם.
הוא מביא הוכחות לזה.
ולא רק איילה. כל העיתונות, דבר ראשון, הייתה התנפלות על כימי, שמע, תמונות לא נעימות, זה בלי קשר.
דרך אגב, עברו גם תמונות אינטימיות, זה לא נעים מה שהולך כאן.
לא נעים, גם לגבי העורך דין, לא נעים כל הסיפור הזה. אבל תבדוק, אם היה שם רומן, אין לנו שום עניין במה שהוא עושה מול המסך. זה בעיה שלו.
אם זה חלק, מערכת יחסים בהסכמה.
ובכלל לא ברור, אבל תבדקו, לפני שאתם מוצאים אותו להורג, ואמרנו כבר קודם, התמיכה שלו באה במועמדות לשיפוט, איך הוא הגיב, הוא אמר, בסוף היא לא נהייתה שופטת. איזה מין טיעון עלוב.
כן, זה טיעון עלוב, בצד המשפטי הוא פישל.
טוב שעזבת את הלשכה, זה בסדר שתוביל את המחאה נגד הרפורמה.
אבל כל הקטע של הביוש הנורא הזה צריך לבדוק, כי אם זה היה רומן, אז הסיפור הזה, טוויסט אחר לגמרי, יש לנו...
זה גורם לך בכל זאת לשבת על הכיסא ולהגיד מישהו פה הוציא עליו חוזה, וזה לא משנה, הוציא עליו חוזה, מגיע לו בעניין הזה, אבל בעניין של הבנות, הקשר הרומנטי, אינטימי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא מעניין, צריך לבדוק מה היה שם. וזה שוב אני חוזר לנושא של תחרות, המהירות מהשטן, כמו שאומרים. וזה מה שקורה, כולם מזדרזים, כולם ממהרים, כולם...
אם היא הייתה לוקחת עוד יום אולי, הוא היה מראה לה הוכחות.
כן.
יש קצת רושם שהיא לא כל כך רצתה, אגב, היה לה גם פשלה השבוע, שהיא טוענת שהיא לא שלה, שמאחורי הרע... יכול להיות, אבל זה שהיא
טוענת... אני מאמין למה שורה מאחור.
אז רק צריך להגיד, היה מאחור ההשוואה לאנס מגדרה, שהיא השוואה מזעזעה בין כימי לבין אנס מגדרה, היא ישבה שם, היא התייחסה לזה, היא אומרת שהיא לא ראתה בסדר. אבל היא ישר תולה את הטכנאי.
הייתי שם, היא לא שולטת בשיקופית מאחור. אני מאמין...
קצת קולגיאליות עם המערכת, אז את ראש המערכת, לא ישר לתלות את השינגימל שלך.
אבל אני אומר, הסיפור הוא לא רק היה לה, הסיפור הוא שחלק גדול מהעיתונות הישראלית לא המתינה, ישר התנפלה עליו בעניין הזה, ועוד פעם אני אומר, יש רומן, זה לא ענייננו. וחוץ מזה, הוא עשה טעות מאוד קשה.
טעות מאוד קשה, והוא לא יכול להיות ראש לשכת עורכי הדין, בגללה.
זה אינדיקציה למה שקורה לעיתונות בכלל בזמן האחרון, בגלל התחרות, בגלל ההיסטוריה, בגלל הפוזיציה.
אבל בואו נדבר על זה אולי עם מרואיינת שעוסקת ומדברת ממש על הדברים האלה. שלום לענת סרגוסטי.
שלום לכם.
אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים, לשעבר עיתונאית חדשות 12 ועוד מקומות, שלא יהיה זמן לפרט את כולם, אבל ותיקה בעסק, ואנחנו זימנו אותך לפה, מכיוון שגם בעניין של איילה חסון, של הסיפור על כימי, וגם בעניינים אחרים, את ביטאת ברשתות, במאמרים, את ההסתייגות שלך מהדרך שבה מטפלים בסיפורים, באופן כאלה, באופן נמהר.
כן, תשמע, זה הטכנולוגיה, וגם השיח, ש... שאין לו זמן לנשום, okay. שמחייב אותנו גם לפרסם מהר, אם אנחנו עיתונאים, וגם להגיב מהר לפרסומים, ואין, ובדרך נרמסת הפרקטיקה העיתונאית שהיא חתירה לאמת ולעובדות ולבירור ולהצלבת מקורות, ואתה יודע, כל הדברים הנורא נורא בסיסיים שהם הלחם והחמאה של המקצוע, או לחם ומרגרינה של המקצוע, לפני שמוציאים דברים לאוויר, ובמצב שנוצר, אין את הזמן לעשות את הבירורים, והרבה פעמים הסיפורים האלה מתפרסמים, וכעבור זמן, כשכבר יש זמן לברר ולבדוק את העובדות, ולהצליב מקורות, אז מתברר שהסיפורים או שאינם נכונים בכלל, ואז זה ממש ממש נורא, או שהם נכונים אבל אחרת, או הפוקוס שלהם אחר, או ההדגשים אחרים, או העוצמה של הסיפור ראשונה, ובדרך גם נרמס כבודם של אנשים,
נכון.
בכל מיני צורות.
וגם נרמס מקצוע העיתונות, אני מוכרח לומר.
מה?
גם נרמס מקצוע העיתונות.
התפיסה, גם נרמס מקצוע העיתונות.
כן, התפיסה הזאת שאומרת שתחרות היא נהדרת, היא לא נהדרת בכל מצב. וזה כבר שנים, אני זוכר כשהקימו את הרשות השנייה עם מערכת החדשות ודיברו על תחרות, ואני זוכר שאמרנו גם אז, תחרות בחדשות היא לא תמיד מפתח להצלחה, לפעמים היא מפתח הפוך בדיוק, וזה אנחנו רואים.
נכון.
לגמרי.
נכון.
עכשיו יש עוד דבר.
וזה לא תחרות אבל, זה תחרות על המהירות. כן, נכון. עכשיו אנחנו לא מטוסי קרב, לא מדובר מטוסי קרב.
זה מי יגיע ראשון?
בדיוק.
לא, ויש
קודם כל מי יגיע ראשון, ואחר כך, כן. האם הסיפור הוא בכלל יש לו נכון. משמעות, כאילו... האם הסיפור נכון, האם וכאילו... העובדות נכונות, האם אספנו את הכל, האם קיבלנו תגובות, האם... נכון. אתה יודע, כל הדברים האלה שהם באמת הדברים הבייסים. הבסיסיים.
עכשיו, למישהו בבית, הרי מהצופים אכפת מי היה ראשון, זה רק תחרות בינינו. לא אכפת לבן אדם בבית מי היה ראשון, זה לא מעניין אותו. הוא מקבל תחרות.
הוא גם לא זוכר, שלונסקי, הוא לא זוכר כשהוא קורא, לא זוכר איפה קראתי, אבל ראיתי שככה וככה וככה, ורק העיתונאים אומרים, כפי שפורסם אצלנו לראשונה, מה זה חשוב?
נכון, עכשיו יש עוד מרכיב, עוד מרכיב, זה העניין של הפוזיציות, חוץ מהתחרות, אנשים מחוברים לפוזיציות, ומה שלא יהיה, אם זה יושב להם בנישה, זה בסדר, ואם זה לא יושב להם בנישה, זה נזרק החוצה, ופתחנו את התחרות ואמרנו, בימי משבר כאלה, צאו מהפוזיציה. דבר כזה נכון. עוד לא היה בישראל. תתחילו להחזיר את הכבוד של העיתונות בחזרה, כי זה קריטי מה שקורה עכשיו, זה לא עוד יום בבוקר. זה לא יום שקמנו למשרד.
הפוזיציה, נגיד, הייתי שמה אותה בדרגה שנייה, אילו גם מתוך הפוזיציה, היו עושים את כל הפעולות האלה, כדי לוודא שהציפור הוא אכן, עומד על שתי רגליים, אוקיי. והוא נטוע עמוק במדמנת האמת, או בחצר האמת, וזה לא המצב.
אז אם נחזור
לפרק... הפוזיציה גם צובעת את היכולת לבדוק את העובדות.
אני חושב שגם היה להם זמן, זה לא היה משנה בעניין של הפוזיציה.
זהו, בדיוק, זאת השאלה, כי הייתה תחושה, ואפילו סוג של האשמה נגד חסון, שהביא את הסיפור, ומהמקומות שבהם זה יכול אולי להזיז מהפוזיציה, היא התעלמה, הרי היא יכלה... לבדוק אפילו אולי די מהר, תוך יום, יומיים, לפחות חלקית את הטענה של כימי, שהיה לו רומנית, אז זה לא דבר שלא ניתן לבדוק אותו.
בסדר, אני פחות רוצה להתייחס לגופם של אנשים, זה קרה גם אגב בסיפור עם יעל גרמן בפריז, שנחת מטוס ראש הממשלה, ומיד כתבים צייצו שהיא לא באה, אפילו תוכל לבוא
נכון. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לחכות? הפתרון הוא לחכות טיפה. אם היית צריכה לנסח בתור עורכת, והיית גם עורכת לדעתי בעיתונות, היית צריכה לנסח לכתבים הצעירים אצלך את התורה. חכו שעה, שעתיים, יום, עד שתנסו לקבל, תמיד צריך מתישהו לצאת.
תראה, זה מאוד חמקמק, אבנר, אתה יודע את זה כמוני, שכשלאחרים כבר יש את הסיפור, והעורך יושב לך על הוריד, ואומר לך למה לתחנה המתחרה יש כבר את הסיפור, ואיפה הסיפור שלך? זה לא כזה פשוט, זה משהו שהוא צריך, זה פרקטיקה שצריכה לחזור למקצוע,
אי אפשר.
בכלל, לכולם, זה לא רק, בוודאי שבתור עורכת הייתי אומרת ושואלת מה המקורות, והאם הוצלבו המקורות, והאם כל האמת יצאה וכו' וכו'. האמת היא שבוודאי כשיש לך סיפור בלעדי, אז יש לך יותר כוח לבדוק את הדברים האלה, כי זה בלעדי.
אוקיי, יש לי עכשיו שאלה אחת מאוד מפתיעה, מה יהיה?
אני מאמינה שאני רוצה רגע להתחבר לצד האופטימי, אני מאמינה שיש לנו פה הזדמנות בגלל שהשבר הוא כל כך עמוק, והכיתוב הוא כל כך גדול, והספינים והשימוש בעיתונאים והתקפות על העיתונאים הן כל כך חמורות, שנראה לי שלא תהיה ברירה אלא לחזור לבסיס.
הלוואי.
ולפרקטיקות העיתונאיות, כי אחרת כולם מאבדים את זה. גם העיתונאים מאבדים את האמון של הקהל, והצופים, והמאזינים
וכו'. גם יש הסתה קבועה נגד העיתונות, זה מתלבש בול, אבל את בדרך הצפון לבלות, אז זה לא נקלקל
לך את הסיפור. לא, אז את יכולה להיות אופטימית, כי את בדרך לסוף שבוע של נופש. ענת, המון המון תודה, נסיעה בטוחה בדרכים, ונתראה
בנוספות
נוספות. תודה, תודה. כן, אז שלונסקי, ענת הזכירה את הסיפור של יעל גרמן כדי להראות את, ה, את, ה, את הבעיה שיש בעידן הזה. נזכיר מה היה, היא שגרת ישראל בצרפת היוצאת, ראש הממשלה ביקר, עשה טקס...
בוא נאמר קודם, היא כתבה מכתב מאוד קשה נגד ראש הממשלה, כן. גם בתור שגרירה.
כן. וזה בסדר שמחליפים אותה, יש החלפות, זה בסדר. אבל ראש הממשלה הגיע לפריז, עשה טקס בנמל התעופה, והעיתונאים ישר קפצו, מישהו בטח גם אמר להם, השגרירה לא הגיעה. והאינואנדו היה שהשגרירה מחרימה את הטקס עם ראש הממשלה, שזאת אמירה קשה להגיד על מישהו שהוא בשליחות. עברה פחות משעה, גרמן הבהירה בקולה, לא בקולה, בכתיבתה, בצורה ברורה. הצעתי פעמיים לבוא ולעזור, אמרו לי אל תגיע, ועכשיו מתנפים עליי שאני, וכמובן בועז ביסמוט ישר מינף את זה, מתנפים עליי שאני מחרימה את ראש הממשלה. הנה דוגמה, רבע שעה, שלחו לך בקשה לתגובה, הלכת להתקלח רבע שעה, כבר משדרים אותה, אכלת אותה, לא הגבת. זאת לא צורה רצינית.
וזה לא עיתונאים מפוזיציה, זה פשוט בגלל התחרות.
המהירות.
בגלל הסוג של עצלנות. זה גם נראה נורא נורא מוזר, אבל ישבו על ביסמוט שהוא מר פריז בתקשורת. אז אם הוא מודיע שהיא לא באה, ברור שהיא לא באה, אני מציע...
הוא אגב כתב עליה בצורה מאוד משפילה וגסה, כשכבר היה ידוע... שזה לא נכון. יש פה משהו, אנחנו צריכים להיות ערניים לספינים.
אל תבלבל אותנו עם עובדות.
לגמרי.
אוקיי. עכשיו, תומר המפיק ביקש שבמקום צלש, במקום ציון לשבח וציון לגנאי,
נגיד,
נשנה זה לצלש ותרש. אז בואו נסביר. תרש זה הפס אחד.
תוראי ראשון.
תוראי ראשון, שזה לא לכבוד ואף אחד לא הולך איתו. אז צלש ותרש. בואו נתחיל עם הצלש.
יאללה, אז יש לנו צלש לקרן מרציאנו.
רגע, קודם לעמליה, לא?
כן, אז אולי נגיד ביחד. עמליה דואג וקרן מרציאנו גם עוסקות בתחומים דומים. שתיהן בחברת החדשות, שתיהן, ואגב, גם גיא פלג, אני אזכיר אותו. הם מתעלים לשיא התפקוד שלהם לנוכח המשבר, ולא מפסיקים לדרוש תשובות מכולם, ולא מפסיקים להבהיר מה הסיפור. בלי תירוצים ובלי התחכמויות.
בואו נכוון. עמליה הביאה את הסיפור לפני יום שישי בבוקר, בוקר אחד של שישי, את הסיפור של פי-ג'יי מורגן, בנק ההשקעות, שהעמדה שלו שונה מהעמדה של האנליסט. אף אחד רק לא הלך לבדוק, היא הלכה לבדוק, והוא צריך לבדוק זה אחד. ואצל קרן יש משהו מזוקק בדברים שלה. גם ברעיונות הקשים שהיא עשתה עם אבי שמחון,
אבי שמחון היא לא נתנה לו לברבר אותה לרגע.
כמו שאמליה לא נתנה שם בשידור ביום שישי לסיפורים שיעברו, אלא ביקשה לדעת בדיוק עובדות, ורעיון עם פרופסור איתן שישינסקי, שהוא כלכלן באמת ממרום מושבו, אולי נשמע קטע מהדברים שלו.
כן, אחוז מהייצור הישראלי.
אבל למה שיחגו ההשקעות בהייטק, אם הרפורמה תיושם?
תחשבי על משקיע זר, שחושב שמתלבט איפה להשקיע, בישראל או במדינות אחרות, באירופה, במדינות אחרות. הוא רואה עכשיו שסעד משפטי הוא לא יוכל לקבל, זה הכל יהיה פוליטי, זה יהיה תלוי בממשלה. הוא יחליט לעצמו, אם תקטן ההשקעות, וזה מה שקרה בארצות האלה, ההשקעות הזרות תקטנה, ישראל תיפגע, ההייטק ייפגע.
עוד מעט יגידו ששישינסקי שמאלני.
כל מי שלא ביביס הוא שמאלן.
אבל צריך להתעלם מזה ועדיין להקפיד.
לא, הגל הזה פה הוא גל של גם אנשי תקשורת, גם אנשי ביטחון, גם כלכלנים שמונו על ידי ראש הממשלה. ואני עדיין אומר, זה לא, אתה יודע מה? זה לא תורה מסיני.
לא, זה לא אורים ותומים, אבל, אבל צריך לתת לא, להם לפחות את הכבוד שהדעה שלהם היא דעה אמיתית, לא מתוך ניסיונם. כן,
אבל כבר אמרתי לך, גם העמדות של האנליסטים, זה לא תורה מסיני.
לא, לא.
אתה יודע, כאלה בשבוע אחרי זה יכול להיות אחרת, אבל צריך לצטט אותם.
נכון, ואמרנו גם את גיא פלג, לא נזכיר כרגע דוגמאות, אבל יש הרבה שהוא יושב בשידורים האלה, והוא מנתח את מה שמערכת, אגב, הוא לא עושה הנחות למערכת המשפט הרבה פעמים, זה לא שהוא אוטומטי, אבל, okay. אבל אפשר להבין ממנו מה האמת ומה לא האמת.
תן תרש.
יש לנו שני תרשים, אז אני אתחיל דווקא עם הראל סגל, אחרי זה אתה תגיד סגל
אתה
השני.
אה, אוקיי.
תראה, הראל סגל, שהוא לא בחור טיפש בכלל.
לא, מאוד אינטליגנט.
ידען, יש לו נטייה, אתה זוכר שפעם היו את הטלפונים האלה, היו מתקלפנים לחול, היו צועקים, כי זה רחוק. הלו, אתה שומע אותי?
נכון.
כל הזמן הוא צורח. בוא נשמע, השבוע הוא ישב עם עמיתו לשידור דוד ורטיים, העיתונאי מוואלה, ששמר אגב על קור רוח, אני לא הייתי מצליח לשמוע על כזה קור רוח.
זה היה שידור הזוי.
זה שידור הזוי, בוא נשמע רגע.
כי אם אתה לא מבין שחברת וויז מנהלת את העניינים המשפטיים שלה בפאקינג ניו יורק, בניו יורק, לא בישראל בכלל.
עזוב, הוא תומך במהפכה, ברור שהוא יגיד. הוא תומך במהפכה, ברור שהוא יגיד.
הוא תומך במהפכה, אתה תומך.
זה נורא פשוט.
אתה תומך בלפגוע בעם שלך. אתה אומר לפגוע בכלכלה. ילדים שלך, תתבייש, תתבייש, בושה וחרפה. בשיא הפיגועים, רגע דורון, בשיא הפיגועים של אוסלו, לא העזנו.
כן, אחרי זה הוא אמר לו, אני נגעל לשבת לצדך. שלונסקי, אתה אמר רדיו בשבילי. יש דברים שלא עושים ברדיו, נכון?
א', כן, זה רדיו מתונף. ואני גם לא בטוח שאני הולך עם הכעס של הראל סגל, שזה כעס נקי וזה.
אתה אומר, יש פה...
אני חושב שיש פה גם חלק מההצגה. כן. אם כי הראל סגל מתפרץ, זה בנפשו, בנפשו. אבל זה... לא עושים את זה ברדיו, לא עושים את זה בכלי תקשורת. הדיבורים האלה, הגועל הזה שיוצא משידור, הוא גם קורה בכנסת, הוא גם קורה, והוא הופך לתרבות דרבות. אתה מוביל דעת קהל, אתה צריך לחשוב מה שאתה אומר. לא,
ניקיון
לא
השידור.
זה באמת... אני מקווה שזה מתוך הבטן שלו ולא משהו מתוכנן.
שאתה אומר שאחרי זה ידברו על זה ורייטינג.
כן, עובדה שאנחנו משמיעים את זה, שחלק מהעניין זה השואו, וב-103 זה לא פעם ראשונה שזה קורה גם עם מגל ואחרים, ואחר כך אתה שומע אומרים, איך הייתי?
אוקיי. עשיתי בלגן?
אוקיי.
אתה לא תצעק עליי, לא תקרא לי ערב רע, נכון, ולא תגיד שאתה ניגע לשבת לצידי. חס ושלום.
למרות שלפעמים...
לפעמים קורה, כן, אבל נדבר על זה אחר כך.
יש דרך לומר
את זה. בדיוק.
לגבי תרש, אני חושב שעמית סגל סיים סמל בגלי צהל, שלא יבוא עליי בטענות, אבל התגובה שלו על האנליסט, החיבוק על האנליסט מפי-ג'יי מורגן, מעולם אנליסט לא קיבל חיבוק כזה, ותמיכה כזאת בעולם, גם העיתונאים וגם מראש ממשלה. אז חכה רגע ותבדור.
הפכו אותו לאנליסט הכי... כן, אתה יודע מתי אדם הוא בדרך כלל בכיר. או כשזה משרת אותך, או כשהוא עשה משהו ממש רע. אז הוא הופך להיות יכולת עובד הכי זוטר, עשה משהו רע בחברה, בכיר בחברה.
תמיד בצבא גם אומרים קצין בכיר. אתה הולך לבדוק מה זה קצין בכיר?
סרן.
זה סגן אלוף או משהו, קצין בכיר. כל אחד...
יש לי ממש צלגון קטנטן שהביא ספיר עטיה, שעושה לנו פה תחקיר לפעמים לתוכנית. אתמול זה כנראה לא אתמול, זה כנראה שלשום, בתוכנית 3 עם עופר חדד, ראינו את האחראית על החרמון, והכותרות המפוצצות היו מעל 20 סנטימטר שלג בחרמון, דיברו איתה, היא אמרה, פחות מ-10 סנטימטר. אז זה לא אסון, לא דיבה, לא כזה, אבל כדאי לדייק, 10-20 סנטימטר.
תמיד, הדבר אחר, על יד זה תמיד שיורד שלג בחרמון, מודיעים שהאתר סגור.
כן. נכון?
תמיד יורד
הוא
שלג.
הוא סגור בקיץ בגלל החום, הוא סגור בחורף בגלל הקור.
אז האתר סגור. יורד שלג, מודיעים לך שהאתר סגור. אוקיי, אנחנו לקראת...
לקראת סיום. אני חייב להגיד לך, אני בנסיעות, קשה לי לשמוע הרבה דברת, גם ככה כל החיים שלי דברת, אני בדרך כלל מוזיקה, אני לא יכול כאילו, טל ואביעד, אני אומר לך, אני יכול לנסוע שעתיים, אני מזכיר את באתי על החיפה, לשמוע את כל התוכנית שלהם מההתחלה לסוף, כל הפרסומות, כל הצחוקים, הכל. הם הצליחו לעשות משהו ברדיו שלדעתי אף אחד לא עשה קודם. אני לא יודע אם זה התייחסות במרכאות רצינית לדברים שטותיים, זה יכולת לדבר אליך...
הפוך גם, בהתייחסות רצינית דברים שטותיים, והתייחסות די שלוזית.
כלילה לדברים רציניים, ומשהו שם נראה כאילו, אני לא יודע, כאילו הם באמת אוהבים את מה שהם עושים, ומחזירים לבוקר את הדבר הזה שמאוד קיים בתוכניות בוקר בארצות הברית, של רגע אחד לפני הייאוש, בוא נחגוג את החיים טיפה, בוא נצחק טיפה, בוא נדבר קצת מתכונים, קצת, אבל הכל מאיזה גישה לא מחנכת, אלא כיפית, ולמה אנחנו בעצם מדברים עליהם?
הם מדברים גם לדור צעיר.
כן.
חלק מהדברים שהם...
אבל הנה, אני לא מהדור הצעיר, אולי בשבילך, אבל...
עכשיו אתה מתחיל בעלבות. עד שאני בא, אתה מתחיל
להעליב. תכף אתה תגיד שאתה לא רוצה לשבת לידי.
לא, עוד לא. רק התחלנו. פה מדובר על 20 שנה, זה המון ברדיו ישראלי. וזו תוכנית מואזנת, היא רק השנה הייתה התוכנית הכי מואזנת ברדיו האזורי.
בכל הזמנים.
ברדיו האזורי. אבל כמו זוגות שמתגרשים ואתה אומר, אני לא מאמין, הם חיו נהדר ביחד. זה לא פשוט, מונוגמיה היא לא פשוטה.
הם גם נפרדו.
גם ברדיו.
הם גם נפרדו בצורה מאוד אצילית. בוא נשמע.
אז כמובן שאנחנו נשתף. גם תוכנית נגמרת. אנחנו לא נגמרים.
החיים לא נגמרים.
החיים לא נגמרים. שוב לזכור את זה. אז...
אני כבר...
מה?
השעון שלי מחובר לטלפון, והפכתי את הטלפון כדי... ואני בביברציות בפרק היד בלתי נגמרות.
כן, הם גם עשו איזו השוואה לפרק לסיינפלד, שאני זוכר, שנות ה-90, פתאום הודיעו סיינפלד מפסיק. אמרנו, למה? אולי הוא לא מסתדר עם הצוות, אולי הוא לא קיבל מספיק כסף. הוא אמר להם, חבר'ה, אני עייף, אני רוצה לגמור בסי. יש בזה משהו...
אני מאמר שזה יימשך עוד זמן.
באמת?
שיהיה לפי בקשת המאזינים. א', אני מקווה...
או שיהיה ייחודים כאלה כל 10 שנים.
אני מקווה שיימשך, ואני גם מאמין שיימשך. אלא אם יש שם באמת בעיה שאנחנו לא יודעים עליה, וטוב שאנחנו לא יודעים עליה.
כן, הם גם אומרים, זה עניין אישי שלנו, אנחנו לא...
והדרך שמסיימים היא דרך, אבל שאתה מסיים, ואתה אומר, עוד 3 חודשים אני מסיים, מה אני אגיד לך? זאת אומרת, יש לכם כוח עוד למשוך 3 חודשים?
כן, אבל הם מקצוענים, תקשיב.
מאוד.
אז זה יהיה מאוד חסר, אז אנחנו מפרגנים מפה, אולי יום אחד הם גם יפרגנו לנו חזרה, לא יודע.
ברור.
ובזה אנחנו... מסיימים. מביאים עוד תוכנית לסיום. אז זה היינו שלונסקי ואופשטיין עם הפרעת קשב. תודה רבה למפיק שלנו, תומר שלזינגר, שאחראים לזה שנשמע טוב וגם להתנהג כמו שצריך. לתחקירנית ספירתיה, לרדיו הפתוחה שמערך אותנו. אתם יכולים להזין לנו גם בספוטיפיי וגם בעמוד המיקס קלאוד של רדיו הפתוחה. שלונסקי, היה לי לעונג.
גם לי, ואנחנו פה, ואנחנו לא נפרדים.
לא נפרדים.
אוקיי, תודה.
20 שנה.